ברוך השם, אחרי הפסקה ארוכה של בין הזמנים, אתמול בלילה מאוחר בלילה חזרתי מחוץ לארץ, וברוך השם אנחנו שוב נפגשים בין כויס לבית המדרש. היום היה ראש חודש אלול, ואם לא יעכשיו ואם מוצא זמן מתאים לחזור לחבוש את ספסלדה במדרושה, וזה תמיד שמחה גדולה לחזור לשיעורים הקבועים, אף על פי שגם בחוץ לארץ אני אומר שיעור בכל יום, אבל אין תוארי כמו תוארי סארץ ישראל, ואין תלמידים כמו התלמידים הקבועים ששנים רבות אנחנו עוסקים בתוארי ביחד. אז בפרשת השבוע אנחנו קוראים את פרשת שופטים, ואנחנו נעסוק באחד מהיסודות החשובים ביותר בתוארי המשפט, ביסוד דין הוא עדות. על פי שניים עדים יקום דבר. אז פעמיים כתוב להדיה בפרשת השבוע שעדות כשרה זה שניים ולא אחד. על פי שניים עדים או שלוש עדים יומס המס ולא יומס על פי עד אחד. כאן למדנו שבכל הנוגע לדין הנפושויס רק שני עדים יש להם תוקף ולא עד אחד. ועוד נצטווינו בפרשת השבוע לא יוקם עד אחד ויש לו כלום ולכל חטס וכל חטא שיחתו על פי שניים עדים או על פי שלוש עדים יוקם דבר. יוקם דבר למדו חזל גם בדין המומנס וגם בדובר שבערבה, אין דובר שבערבה פוחס משניים, כך גם בדין המומנס צריך שני עדים ולא אחד. למה כתוב על פי שניים עדים או שלושו עדים? עסקה שלושה לשניים. מכאן למדו חזל את הדין הגדול שנמצא אחד מהן קורב הפוסל עדס כולם בתרב, ובסוגיה הזו עסקנו בעבר ולא נעסוק היום. היום אנחנו בעיקר מתרכזים בשאלה מה בין עד אחד לשני עדים. דנו בהרחוב הגדולי האחרונים, ושאלה זו מתחילה כבר בדבר הראשונים כפי שנראה תכף בשיעור. למה עד אחד פוסל עדס? הרי מחלק מדיני התורה עד אחד עוד קשר לכל אופן ולכל חטוס אינוי קם, אבל קם הוא לשבוע. מכאן למדו חזל שעד אחד מחייב שבועה, הוא לא יכול להוציא ממון, אבל יש תוקף בעדותו של עד אחד לחייב שבוע. עד אחד נאמון בסייטה להעיד שנסתרו אישו לאחר כינוי של הבעל. עד אחד נאמון בעדס אישו, אבל זה מדרבון כמבוע ביבוא מספי חס. יש מקור אחד וזה בספרי, לא יוקם עד אחד לכל אובן ולכל חטס, לכל אובן ולכל חטס אינוי קם, אבל קם הוא בעדס אישו להתיר אישה לבעלה, כך כתוב בספרי. אבל הראשונים לא הביאו את הספרי הזה, והראשונים כפי שנראה לקראת סוף השיעור התחפתו איך יכלו חכומים להתיר אישס איש לאלמה על פי עדותו של עד אחד. אבל קודם כל, מדוע עד אחד איננו קשר לעדוס, לא בנפושס, לא בדבר שביהו ולא בדיני ממונות? כותב התשבץ, שוב עושה תשבץ, חלק א' סמן עין זין, רוחק לומר שהתורה מחשידה עד אחד בשקר, כל יסור בחזקס קשוס, מה פתאום לחשוש שעד משקר? כותב התשבץ בסגנון הראשונים. הראשונים יש להם רשות לומר דברים שאחרונים לא היו אולי אומרים, סגנונות משתנים מתקופה לתקופה. כותב התשבץ, התורה פוסלת עדותו מעד אחד מחשש שמה שילמו לו, שמה הוא סחור, וברגע שעד מקבל תשלום אז הוא פסול עדס מצד נוגע, מצד שויחד, ולכן מחשש רחוק, לא חשש קרוב, מחשש רחוק, שמה סחרו את שירותיו, שמה הוא מקבל תשלום, לכן התורה פוסלת עדותו של עד אחד. אבל רוחק לחשוש שני עדים ששניהם התפתו לקבל תשלום ולעוות את עדותם, כך כותב התשבץ להסביר מדוע עד אחד פסול לשבוע. תשוב ושואל המישהו, מדוע רבי ישראל ג' סמסמך ג' רבי יוסף שאול נתנזון, וכל אחד שמכיר אותי שנים רבות יודע כמה אני גדלתי על, מה זה גדלתי על ברכיו, רבי יוסף שאול נתנזון חי לפני 150 שנה, אבל בצעירותי הייתי, זה אחד הספרים ששבו אותי, ו ימים ולילות ישבתי על השואל המשב בצעירותי, והוא מביא את הסברה הזו בשם בעל התרומס, וזה שגור בשואל המשב מרוב בקיאות ובעומס, הרבה פעמים הוא מחליף שם בשם, זה לא כתוב בבעל התרומס, וברור בעיניי שהוא מתכוון לתשבץ, אבל החליף את התשבץ עם בעל התרומס, כי שואל המשב מצטט את הסברה הזו בשם בעל התרומס. לא שאני זוכר את כל ספר תשומס, אבל זה לא נמצא בבעל התשומס, ומן הסתם הוא התכוון לתשפץ והחליף שמות של גדוי לישראל, אבל אלה דבריו של התשבט, שעד אחד פסול, לא משום שיש סיבה לחשוש שעד יעיד בשקר במצח נחושה ויעבור על לא יסן הבריח הוא עיד שוקר, אלא מחשש שמה שילמו לו, וברגע שעד קיבל תשלום אין שום תוקף לעידוד שלו, וזה מעין שוחד שמעבד דברי צדיקים. ותשוב איזה רעש בו מבואר שרש בו נוקט עד אחד פסול מגזרס הקוסו, ולא משום שהוא חשוד לשקר, ויש נפקה מנה חידוש הרש בו מחדש יסוי דברי הרש בו. תשוב עשה רש בו בחלק הראשון סימן, לא בחלק הראשון, אבל תשוב עשה מיוחסו יש תשוב עשה רש בו המיוחסות לרמב"ן, כי לפני הרבה שנים היו שחשבו שתשובות האלה הם תשוב עשה רמב"ן, אבל היום אנחנו יודעים מעבר לכל ספק שמדובר בתשוב עשה רש בו, ואלה קרויות תשובות המיוחסות. סימן צדק ד' מחדש הרעש בו שאפשר לסמוך על עד אחד בדרך עקיפה, כאשר על עיקר הדבר יש שני עדים, אבל אנחנו נסמכים על עדותו של עד אחד לתת תוקף לעדות כפולה לשני עדים. מה הנידון של הרעש בו? היה שטר, והיה נראה מתוך תוכן השטר שבטעות כתבו 200 במקום מונה, ואחד משני העדים שחתומים על השטר מעיד שבאמת זה תואר סויפו וצריך להיות מסיים, וכך נראה מתוך העניין, מתוך השטר. אותו עד העיד שצריך לתקן את השטר ומת, ובעל השטר היה נחפז לצאת לדרכו, ולא היה בידינו לאתר את העד השני שיאשר את מה שהעיד העד הראשון לפני מותו. הוא כותב הרשב"א, מכיוון שהשטר חתום על ידי שני עדים, נראה נבון כאותו עד אפשר לסמוך על עדותו, מכיוון שהעדות שלו נצרכת באופן עקיף לתת תוקף לשטר שחתום על ידי שני עדים, אפשר לסמוך עליו, כותב הרשב"א. שעל העד אחד פסול, לא משום שאנחנו חושדים שישקר, אלא זה יש הקוסו, ולכן כאשר העדות שלו נצרכת רק באופן עקיף להכשיר שטר שחתום על ידי שני עדים, שאל לסמוך על העד ומתקנים את השטר, כך פוסק הרשב"א. הרי שהרשב"א נוקט להדיה שעד אחד אנחנו לא חושדים שהוא משקר, לא בעליל ולא משום שהוא קיבל שכר, אלא גזרס הקוסו ועל פי שניים עדים ולא עד אחד, ולכן הרשב"א מחדש הלכה. עכשיו, הלכה זו לא מוסכמת על דעת כל הפוסקים. השך בסימן מ"ד מביא את הרשב"א וכותב שאין הלכה כמותו. סימן מ"ד בחושמיש בספקון חוב ד', וגם הריבש בסימן מ"ח חולק על הרשב"א. אבל לא בהכרח שהם חולקים על יסוי דבריו של הרשב"א, על עצם הגישה היסודית שעד אחד פסול מגזרס הקוסו ולא מן הסברה, אלא שהם סבורים מי שפסלה התורה עדותו של עד אחד, לא חשוב אם זה בעקיפין או באופן ישיר, אי אפשר לסמוך על עד אחד להוציא ממון. ולכן כאשר עד אחד מעיד שיש טעות בשטר, אין בכך די, אבל לא בהכרח משום שהם חולקים על עיקר דבריו של הרשב"א, שפסול עד אחד זה לא משום חשד שמה הוא משקר, אלא מגזרס הקוסו. עכשיו אנחנו עוברים מתורתם של התשבץ והרשב"א, רבסינו הראשונים, לדברי האחרונים בסוגיה זו, מדוע עד אחד פסול. הנשיא וסותר את דבריו שלושה פעמים בחוש המשפט בנוגע לשאלה זו, מה פסול של עד אחד בענייני ממון. אבל לפני הנשיא רב משולם איגר, כי רב משולם איגר דן בשאלה דומה ביסודה לתשוב עשה רשב"א, הוא לא מביא את תשוב עשה רשב"א, הסיפור הוא סיפור שונה, אבל יש קשר בין שאלתו של רב משולם איגר לשאלתו של רשב"א. מי היה רב משולם איגר? לא כל כך מפורסם, אבל רב משולם איגר היה רבה של פרשבורג לפני אחסם סויפו. הוא היה עילוי עצום, חריף גדול. למה לא קבעו הלוכה כמו איסוי? משום שלא ירדו חברו לסוף דעתו. היה אומר על תומת רוע ואמר על איפונים, ועל תואר תומת ואמר על איפונים. אני מצטט את הגמור בערב י"ג לגבי רב מאיר, רב מאיר מגדול התנועים. כך רב משולם איגר, הספרים שלו כמעט בלתי מובנים. הם נכתבו בסגנון קשה ביותר, כמעט שלא מבינים את התשובות שלו, אבל בתשובה של רב משולם איגר, זה דווקא תשובה קצרה ויחסית אפשר לרדת לסוף דעתו. חוי שמשפוט סימן ה', הוא דן בשאלה. קהילה מסוימת תקנה תקנה, וכבר קבור רבישנו הראשונים, הרשב"א בראש בתשובותיהם, שיש תוקף גמור בתקנת הקהילות. הראשונים אומרים, וכך כתוב במרדכי בבבא בסרא, תקנת הקהילות יש להם תוקף של סנהדרין של 71. תקנות האלה יש בהם תוקף. קהילה מסוימת תקנה תקנה שגבאי הקהילה יש בהם נאמנות מוחלטת, אפילו עד אחד, בכל הנוגע לכספי הקהילה. אחרי תקופת זמן הם התחרטו מן התקנה הזו וביטלו את התקנה באופן רשמי. אבל מופיע בפנינו מסמך חתום על ידי אחד מגבאי הקהילה, ואנחנו לא יודעים אם המסמך הזה נחתם לפני ביטול התקנה או לפני או אחרי ביטול התקנה. והגבאי שחתום על המסמך אומר שהמסמך הזה נחתם לפני ביטול התקנה, ולכן יש בו תוקף גמור. רבי משה מאיגר אומר, אולי אפשר להאמין לו, מכיוון שהוא לא מעיד עכשיו אופן ישיר על הוצאת ממון, רק על תקפות ועל קשות המסמך. אם אכן המסמך נחתם לפני ביטול התקנה, אז אנחנו נסמכים על תקנת הקהילות לתת תוקף גמור ונאמנות גמורה לגבי שחתום על המסמך. אומר רבי משולם אגרא, עד אחד פסול מחשד שהוא משקר, ולכן גם אם העדות שלו נצרכת באופן עקיף, אי אפשר לעולם להוציא ממון על פי עדותו של עד אחד, ולא חשוב אם הוא מעיד באופן ישיר על הוצאת ממון או אנחנו נסמכים על עדותו באופן עקיף. עד אחד חשוד שישקר, כך כותב רבי משולם אגרא. הנסיביוס, כפי שאמרתי, מתייחס לשאלה הזו שלושה פעמים. בסימן למד א' סיף קוטן א', כותב הנסיביוס חידוש גדול. הוא אומר, עד אחד פסול מחשש שאומר בדדומי. מה זה אומר בדדומי? איפה אנחנו מוצאים את הספרה הזו? סוף מסכת יבומס. עד אחד, כפי שכבר אמרתי מקודם, נאמן בעדס אישו. מה זה עדס אישו? להעיד שאדם מת להתיר את אשתו לנישואים. וזו סוגיה גדולה ביבומס פייחס. מתוך אומר שחמרתו עליה בסויפו, הקלתו עליה בתחילוסו משם איגונה, תקנת אגונות, חזר נתנו נאמנות לעד אחד, אף על פי שאין דבר שביה ופוחס משניים, ואנחנו מתירים איש אסיש. עוד מעט נדבר מה כוח יש לך חומם להכשיר עד אחד בין אסישו. אבל בסוף מסכת יבומס בפרק האחרון כתוב, אם זה שעת מלחמה והעד מעיד שפלוני נהרג במלחמה, הוא איננו נאמן, כי בסערת הקרב ובחשש של פגיעה מצוי מאוד שנדמה לאדם שפלוני נהרג, הוא ראה שהוא נפצע, אבל במלחמה אין לך את אורך הרוח ואת שלוות הנפש לעמוד שם ולבדוק את הדופק שלו. כשרואים שאדם נפצע, יכול להיות שבסערת הקרב היה נדמה לו שהוא נהרג, ולכן אומר בדדומי ואי אפשר לסמוך עליו. בדדומי זה הוא לא מתכוון לשקר, אבל יכול להיות שהוא טועה, הוא מדמיין. אומר הנסיביוס, אל אחד פסול לא מחשש שמשקר, למה נחשוד באודם שיש לו חסקס קשר שעובר על יסד יורייזם, אלא מחשש שם אומר בדדומי. לא סביר ששני אנשים נדמה להם אותו דבר, ולכן שני עדים שלם ואחד פסול. כך כותב הנסיביוס. מכיוון שהשיעור הזה קצר, לצערי הוא קצר יותר ממה שהיו אמור להיות. בדרך יצאתי מביתי, לצערי נפלתי שוב במדרגות, כבר לא פעם ראשונה, ונחבלתי, ובאתי קצת במסירות נפש, אף על פי שברכיי כואבות עד למור. אז היום לצערי איחרתי קצת לשיעור, ולכן אני חייב להצטמצם. אז לא נעסוק מה הנסיביוס בא להסביע בסימן למד א'. הוא דן בספקם של חכמי בריסק שמביא השח. ואני תמיד אומר, אחד החידושים של השח הזה שהיו חכמים בבריסק עוד לפני רב חיים, שגם לפני 300 שנה היו חכמים בבריסק, כי העובדה שהשח מביא את ספקם של חכמי בריסק בסימן למד א' בחושי משפוט. אז הנסיביוס לפי דרכו רוצה להסביר את השיטה שלהם, את הספק של חכמי בריסק, ולא נוכל להיכנס לפרטים. בכל מקום, סימן למד א', כותב הנסיביוס, עד אחד פסול מחשש שאומר בדדומי. אבל הנסיביוס בסימן פי א', בסימן פי א', זה המקור בחושי משפוט, שאנחנו מצרפים עדות של שני עדים שכל אחד מהם מעיד על סיפור אחר. הלבוא אחר הלבוא, או הידוע אחר הידוע, או הידוע אחר הלוואה. אל אחד מעיד שבראש חודש ניסן ראובן הלווה לשמעון 100 שקל. עד אחר מעיד שבראש חודש אייר ראובן חייב לשמעון 100 שקל, או כתוצאה מהלוואה, או ממקח וממכר, או מהודאה. בראש חודש אייר ראובן הודה לפני שהוא חייב לשמעון 100 שקל. מדובר בשני עדים, כל אחד מעיד על אירוע אחר, אבל הצד השווה, שני המעידים שפלוני חייב לאלמוני 100 שקל, ואנחנו מצטרפים את עדותם. זה סוגיה בסנהדרין דף למד, כך נפסק בחושי משפט בירב. ואחרונים שואלים, אבל על כל אירוע יש רק עד אחד, איך נצרף אותם? אם תמצא לו אמש שכל הסיבה שאנחנו פוסלים עד אחד ואנחנו מכשירים שני עדים, כי לא סביר ששני עדים ישקרו באותו אירוע, לא סביר ששני עדים יעידו על אותו דבר ושניהם נדמה להם, אז איך אפשר לצרף שני עדים? הלו, אם אחד מהם חשוד לשקר, אין לנו ביסוס על אותו סיפור מעד נוסף, איך מצרפים את שניהם? כך שואל הנסיבס בסימן פי א'. אומר הנסיבס, מסקנה מתוך ההלכה הזו שפסול עד אחד זה רק זה עסק עשו, לא חשוב לשקר. אבל זה הדין, אי אפשר להוציא ממון נראה בשני עדים. יש לנו שני עדים, שני עדים שהצד השווה, המכנה משותף בין שניהם, זה שפלוני חייב לאלמוני 100 שקל. הקצויס מתקשה שם בסימן פי א', משום שהקצויס מניח שעד אחד חשוד לשקר, והקצויס לא עונה תשובה על שאלה הזו, איך אנחנו מצבים שני עדים כאשר כל סיפור יש רק עד אחד. לכאילו אי אפשר להבין את הדין הזה, אלא אם כן נאמר שפסול עד זה עסק עשו. אבל הנסיב יש בסימן קוף ממהי שוב חוזר ומתייחס לשאלה הזו, ושם יש לו תשובה שלישית. אומר הנסיב יש שני עדים, אנחנו לא חושדים לשקר, ואנחנו סומכים שאם יש שני עדים לפחות אחד מהם אומר אמת, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים עדותם של שני עדים, כי גם אם אחד משקר, אבל אנחנו סומכים על השני שאומר דברי אמת. אז שלוש גישות יש לנו בנסיבס, מדוע עד אחד פסול, שניים קשרים. סימן רמד א' בדדומי, סימן קוף ממהי עד חשוד לשקר, כמו רבי של המגרה, כמו התשפץ במובן מסוים. אלא כשיש שני עדים אנחנו לא חושדים שניים כשקרנים, ולכן לפחות הדברים מתבררים על ידי אחד מהם. סימן פי א', זה הסקוסוב, הדרך שמתבססת גם על דברי הרשבו שמדובר בסייס הקוסוב. רבי יצחק אלחנן בנחל יצחוק, זה מתעזבו בכל שמשפוט, אומר שיש שני דינים בפסול עד אחד, גם משום בדדומי וגם משום שהוא חשוד לשקר. ורבי יצחק אלחנן רוצה לחדש חידושים גדולים מתוך הנחז. אז עד כאן סקרנו את דברי הראשונים והאחרונים בשאלה יסודית, מדוע התורה נותנת תוקף ונאמנות לשני עדים ופוסלת עד אחד, לא אחד. עכשיו אני אומר את הנר לעני, הזדהיתי בסוגיה הגדולה הזו. אני תמה מדוע אנחנו צריכים בכלל לפלפל מדוע עד אחד פסול. עד אחד פסול משום שאיננו כשר, וזה לא שם מילים. עד אחד פסול משום שהוא איננו כשר, משום שהתורה נותנת תוקף לעדות של שני עדים. גם זה גזר סקוסוף, כאשר עדות לא עונה לרף שהתורה דורשת בדין עדות, ממילא הם פסול. אנחנו לא צריכים סיבה מדוע עד אחד פסול, הוא פסול משום שהתורה לא הכשירה עדותו של עד אחד. כותב הרמב״ם פעמיים בהלכות יסוד התורה, ואני חושב שיש משמעות רבה במיקום של הרמב״ם הזה, לא בהלכות עדות אלא דווקא בהלכות יסוד התורה, ודווקא באופן עקיף לגמרי. אבל פעמיים כותב הרמב״ם בהלכות יסוד התורה, סוף פרק ז' ותחילת פרק ח', ששני עדים נאמנים לא משום שאנחנו יודעים שהם אומרים אמת, אלא מגזר סקוס. יש מן האחרונים שטעו טעות גדולה בכוונת דברי הרמב״ם. יש מאחורינם שמסיקים את אור דיבי הרמב״ם, שאידו זה לא בירו, אידו זה לא בירו, משום שאנחנו, הרמב״ם כותב על הידי, אנחנו לא בטוחים שהם אומרים אמת. דין טויר, דין טויר. יש ביטוי באחרוינם דין הנהוגה, כשאחרוינם מדברים על רוב, על חזוק, דין הנהוגה. אז יש מנחוינים שסיקו מתוך דיבר הרמב״ם שעידו זה לא בירו, משום שהרמב״ם כותב אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהם אומרים אמת, ולכן זה דין הנהוגה. אין לך טעות גדולה מזה. הדין היחיד בדין הרייס שאפשר לחנות אותו בירו זה רק עידוס. רוב זה לא בירו, חזוק זה לא בירו. איך רוב יכול להיות בירור כשיש מיעוט? לכל רוב יש מיעוט. איך אפשר לקרוא לרוב בירור? חזוק ודאי זה איננו בירור. עדוס, ודאי שזה בירור. כבונס הרמב״ם, שמצד מציאות החיים אנחנו לא בטוחים ששני עדים אומרים אמת, וכי לא ידענו שיש שקרנים בעולם. יש תופעה של שקר בעולם, אחרת התורה לא הייתה מזהירה מדבר שקט רחק. מצד מציאות החיים אנחנו לא בטוחים ששני עדים אומרים אמת, אבל דין התורה הוא להאמין להם. זה דין התורה, להאמין להם. זה לא איזשהו דין הנוגה, זה לא בירו, אלא זה עשה כוסוב בעלמה. התורה אומרת ששני עדים אחרי דרישה וחקירה, והחכום הם תקנו בידו אז ועלבו שלא צריך דרישה וחקירה כדי שלא ייתן על דנס בפני לאווים. אבל עיקר דין תורה הוא ששני עדים שלא נמצא בהם רבב ודופי, לא נמצא בהם פסול, אנחנו מאמינים להם. וזה נמונוס, נמונוס זה בירו, נמונוס זה בירו. נתבררו הדברים על פי העדים. והרמב״ם לא אומר שעדו זה חידוש ואין לך בו אלה חידושי. במידה מסוימת זה חידוש, כי מה פתאום אנחנו לא מאמינים לעד אחד וכן מאמינים לשני עדים, משום שזה דין התורה. אבל מהו דין התורה? שאנחנו מאמינים לשני עדים כשרים, מאמינים להם, ולכן מדי שזה בירו. זה לא איזשהו גזר הסקוסה וזה חידוש, שזה דין הנוגה. אבל מכל מקום מבוא בדברי הרמב״ם יש אפשרות ששני עדים משקרים, אבל התורה נתנה נאמנות לשני עדים. התורה נתנה נאמנות לשני עדים ולא לעד אחד, ולכן עד אחד איננו נאמן, ולכן אנחנו פטורים לגמרי מלחקור האם עד אחד חשוד לשקר, או חשוד לומר בדדומי. הוא לא חשוד בשום דבר, לא חשוד בשום דבר, אבל התורה דורשת שני עדים לבסס בירור מוחלט ברוב דיני תורה. אם תמצא לו אם יש עד אחד פסול מטעם ידוע, אז איך הוא קשר לחייב שבוע? ואיך הוא קשר להתיר אישה לנישואין? אם עד אחד חשוד לשקר, או עד אחד אנחנו חוששים שנדמה לו, או שמה סחרו את שירותיו, אז לגמרי לא סביר למה למקצס דין היה תואר הוא כן נאמן. הוא בהכרח שאנחנו פטורים בכלל מלסוף בשאלה מדוע עד אחד פסול. הוא פסול משום שהוא איננו קשר. כל הדין של קשו שני עדים זה גזי סקוסוף, לא חידוש אבל גזי סקוסוף. והתורה קבעה על פי שניים עדים יוקם דובו, זה המינימום של עדות כשרים, ולכן אישה פסולה לעדוס. ולא ראיתי בראשונים שידענו מדוע אישה פסולה לעדוס, חשודה לשקר. מה, נשים משקרות יותר מגברים? מאיכת איסה? בדדומי? לא יודע אם נשים מדמיינות יותר מגברים. נדמה לי שגברים אולי מדמיינים יותר עם אנשים, לא יודע. אבל למה אישה פסולה לעדוס? כי התורה לא הכשירה אישה לעדוס. בתורה כתוב שעדוס כשרה זה שני עדים גברים, זה דין התורה. ולכן מי שלא קשר לעדוס לא קשר לעדוס, ואנחנו לא צריכים לחפש טעם מדוע הוא פסול. הוא פסול משום שהתורה דורשת בדיני הראיות מינימום של שני עדים, וזהו דין התורה. עכשיו, זה לא איזה חידוש, עדוס זה לא חידוש. עובדה שבכל מערכות המשפט להבדל אלף אלפי הבדולס אנחנו מתבססים על עדים. כל העולם המתוקן בכל זאת לבירור דברים מתבססים על הידם אחרי דרישה וחקירה. זה ודאי לא איזשהו חידוש, ואין לך בו אלא חידושוי. אבל התוארה מחדשת שהמינימום זה שני הידם לגבי רוב דיני התוארה. עד אחד פסול כי הוא לא קשר, כי זה לא עונה על המינימום, כשם שאישה פסולה לא משום שאנחנו חושדים בה שהיא משקרת, או משום שהיא אומרת בדדומי, אלה דיני עדוס, וזה מה שהמינימום שהתוארה דורשת. עכשיו, ספר החינוך הוא מקור לדברי הנסיבס וסמנטוף קוף ממה, וזה חידוש גדול שאנחנו מוצאים במצווה טוף קוף חוף גמל בספר החינוך, כאשר הוא מסביר את מצווס העדוס, כותב החינוך משלושה המצווה. לפי שיצר לב עוד אמרע, ולפעמים יעלה בליבו תינה על חברו, ואק יעמוד אדם יום אמרע במדרכי היושור, אין אמן הנמנע להספך במחשבתו ולהרשיע, ולכן הוא חשוד שמי ישקר. אבל בהיות המעידים שניים, חזוק בכל זרי ישראל שלא יסכימו שניים בשקר, וכדוי לחזוק בכל הדבורים. מאוד מעניין ספר חינוך. הסיומת, כדוי לחזוק בכל הדבורים. איזה חזוק? חזוק כמו חזקות רבות שקבעו חז"ל במחווי השס, חזוק בהנהוגז בני האודון. כתבתי בריחות בכל המושג של החזקות הממוניות, דברים נתפסו בקובץ דארקי אירוע, אני לא זוכר איזה קובץ, עדיין לא נכנסו בספרים שלי, אבל ספר החינוך כן מסביר. אחד, אנחנו חוששים שישקר, אבל שניים לא יסכימו ביחד לשקר בדבר מן הדברים. האם הכוונה שאנחנו סומכים על אחד מן השניים? אני לא חושב, לא חושב. זו ספרה מפולפלת לומר שהתורה דורשת שני עדים, כי אף אם אחד ישקר, אבל השני ודאי לא ישקר. אני חושב שכוונתו ששני עדים לא יסכימו ביחד לשקר על דבר אחד, זה חשש הרבה יותר חמור. אבל אז תתעורר השאלה איך אנחנו מצרפים הידוע אחר הידוע, הרבוע אחר הרבוע. ולכן אני אומר, דברים שנכתבו בספר החינוך בשלושי המצווה אינם בהכרח הלכתיים. שלושי המצווה הם טעמי המצוות, וכל הראשונים שעסקו בטעמי המצוות עסקו בקלורים ולא בפרוטים. החינוך מסביר מדוע התורה דורשת שני עדים, למה שניים כן ואחד לא. מי שהכשירו התורה שני עדים, זה כבר לא תלוי בטעם. וזה יסוד שאני אומר הרבה דברים, הרבה פעמים, בפרט כשמדובר בטעמי המצוות. פרוטי הדין לא נגזרים מן הטעמים. משהתורה מכשירה שני עדים, אנחנו מצרפים שני עדים, אף על פי שכל אחד מעיד על סיפור אחר, כי התורה מכשירה שני עדים. אבל הסגנון של ספר החינוך הוא סגנון מעניין, והוא מצטרף לאותם האחרונים שאומרים עד אחד חשוד לשקר, שני עדים לא, אבל הדברים נאמרו בסגנון של טעמי המצוות. אחד המקורות החשובים ביותר בסוגיה הזו זה תוסס הראש בגיטין דף יוד. בגיטין דף יוד חז"ל הכשירו עד אחד קוטי בגט, וחז"ל מסבירים איך אפשר לסמוך על עד קוטי פסולים לעדוס. מדובר כאשר העד היהודי חתום אחרי הקוטי, אילו שקוטי חובר הוא, יהודי לא היה חותם אחריו. היהודי ראה מי העד הראשון, הוא קוטי, ומכיוון שהוא חתם אחרי הקוטי, סימן שמדובר בקוטי צדיק חובר. שואל הראש, נמצא שאנחנו סומכים על עד אחד כדי להכשיר את השטר הזה, כי העד השני מתפקד לא רק כאחד משני עדי השטר, אלא אנחנו מסתמכים עליו להכשיר גם את העד הראשון. נמצא שאנחנו מוסיפים המון על פי עד אחד. כותב הראש, יש שהוכיחו מכאן שכל הפסול של עד אחד זה גזס הכוסו, ולכן מה? ושלא מסביר, אבל זה ממש כמו דברי הרשב"א. אפשר להוציא ממון בהסתמך על עד אחד כאשר העדות שלו היא עקיפה, לא ישירה. זה ממש כמו דברי הרשב"א. מכיוון שכל הפסול של עד אחד זה גזי עשר כוס גוף, לא משום שהוא חשוד לשקר, אפשר לסמוך על עד אחד באופן עקיף. הוא לא מעיד להדיע על כשרותו של העד השני, אבל אנחנו סומכים על כך שמכיוון שהוא חתם אחריו, זה רק זה עשר כוס גוף. הראש אומר, אין מכאן ראי, אפשר שהוא חשוד לשקר, אבל מכיוון שסוגיה זו סוברת שקוטים גרי אמת הם ומנתו אליהם קשרים לעדוס וזה רק פסול דרבונון, הם אמרו והם אמרו, מכיוון שכל הפסול של קוטי רק מדרבונון משום שרובם אינם קשרים, שירו חכמים כאשר יהודי חתם אחריו. הרי שהראש אומר, אכן יש מחלוקת, אמת אחד פסול מגזי הסקוסו והוא מחשד שהוא משקר. אבל עדיין אני אומר, עדיין אני אומר, אני לא חוזר ממה שאמרתי מקודם, עד אחד פסול כי הוא לא קשר. כל המחלוקת בין שתי השיטות היא מחלוקת הלוך על המעשה, אם אפשר לסמוך על עד אחד באופן עקיף, ולכן המחלוקת היא פחות פילוסופית. מדוע עד אחד פסול? הוא פסול כי התורה דורשת שני עדים. אבל אף על פי כן המחלוקת היא, האם אפשר לסמוך על עד אחד כשהוא לא מעיד באופן ישיר אלא באופן עקיף מתוך הנחה שמדובר בגזי עשר כוסו בעלמה, או שמה לא, מי שפסל התורה עד אחד אי אפשר לסמוך עליו כלל, כאילו חוששים אנחנו שהוא מעיד בשקר. נחזור בקיצור לעד אחד בעדס אישו, משום שכאן יש מפתח גדול שנוגע לענפים חשובים. איך הכשירו חכום עם עד אחד ותראו איש 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 בקום ועשי? דרכים רבות אנחנו מוצאים בראשונים בתשובת שאלה הזו. ציטטתי מקודם את הספרי, שהוא חידוש עצום. הספרי משמע שזה דיורייס. הוא כשם שבבבלי דרשו חזל, לכל אובן ולכל חטוס אין אוי קם, אבל קמו לשבוע, בספרי דרשו, לכל אובן ולכל חטוס אין אוי קם, אבל קמו לאינס אישו. אבל לא כך משמע בבבלי. בבבלי כרעד יכתוב ביבום הספחס שזה דרבונון, משום איגונה הקילו בחכומים. רשי, לא במסכת יבומס אלא פעם אחת בשס, מסכת שבס קוף ממהי דברי תוירה, אני הם במוקמחות והשיר הם במוקמח. השבס קוף ממהי כותב רשי, איך יכלו חכומים להאמין אף כי אינו רבונו לקידוש ממני, קידוש עצום. כאשר ברבות הימים יבוא עד אחד ויעיד שפלוני מת, חכומים מפקיעים את הקידוש למפרע כדי להתיר אותה לנושא על פי עד אחד. תויסריס, יבוא מספחס כותבים, יש כוח ביד חכומים לקודו ומנטוירו ודובור הדוים. בספרים שלי, אני לא זוכר כרגע איפה, אבל דנתי מה הגדרת דובר הדוים, אבל זה מופיע כמה פעמים בשס ותויסס. פחס עומד עליו, פייטס עומד בייס ביבוא מסיד, בוב מסיד אף חוף עומד עליו, אבל זה עוד אף יוד א', כמה מקומות בשס כתבו התויסס. בדובר הדוים שיש בו טעם, יש כוח ביד חכום ממלאק אדום אותו בקום ועשי. הרמב״ם פרק יוד גימל מהלכס גירה שנהלוך החופטס כותב סגנון מאוד מעניין. כותב הרמב״ם, לא הצריך אותו רעידות כשרה אלא בדובו שאי אתו יוכל לעמד אולוב אלא מתוך עדים, אבל בדובו שאפשר לעמוד עליו שלא על ידי עדות אלא באופן ישיר, אותו רע לא מצליחה שני עדים. במילים אחרות, עד שמעיד פלוני לבא כסף מלמוני, פלוני הזיק לאלמוני, פלוני הרג את אלמוני, איך אפשר לקחש את העד? רק על ידי עדות אחרת. אבל כשעד בא להעיד פלוני מת, אם זה לא נכון, העד חושף את עצמו לחשש של בוהורות ברגלוב. אם פלוני יופיע, מה הוא יאמר? איך העד יתרץ את דבריו? אז עד הוא לא חושש שעדות אחרת תסתור את עדותו. בסדר, אז יהיה מילה כנגד מילה, עדים כנגד עדים, אבל עד לא חשוב לשקר כשפלוני יכול להגיע והוא העיד שפלוני מת כדי להתיר את אשתו בנישואים, ולכן כאן לא צריך עדות כשרה. כך כותב הרם. אבל מניין לקח הרמב״ם זאת? זה חידוש? אני חושב שיש לו שתי מקורות. בבבלי יבוא מסקוף דזיין, שם כתוב שהכשירו עדך עוד בעיד הסיסו משום שזה מלצה דוידה לגלויה. ברמב"ם מפרש מלצה דוידה לגלויה באופן בלתי אמצעי, לא כמו בשעה מקומות מלצה דוידה לגלויה על ידי עדים. אבל יותר סביר שמקור של רמב"ם ירושלמי ביבומס נון וב עמוד א', שם כתוב ירושלמי הדעת מכרעת בעיד המיסה מאחר שאילו יבוא הוא מכחיש. אז הרמב"ם הסתמך על הירושלמי שזה תוספת על מה שכתוב בבבלי. בלשון שירושלמי מעניינת, הדעת מכרעת, קח את שוחר חומם מן הסברה, הדעת מכרעת באידס אישו שאילו יבוא הוא מכחיש. הוא לא מכחיש בדיבור, הוא מכחיש בעצם הימצאותו, ולכן חידשו חכמים שכאן אפשר לסמוך על עד אחד. זה חידוש עצום, חידוש מרעיש. התורה אומרת על פי שניים עדים, דומה שבירבה חכמים חידשו שבעדס אישו שהעד חושף את עצמו לחשש שפלוני יגיע, הדעת מכרעת כתוב ירושלמי שלא צריך אמץ. להשלים את דברי הרמב״ם אני מביא את דברי נמוקי יוסף. נמוקי יוסף בשם הריטפו משבח רבוי הרעו, זה לשון הנמוקי יוסף, שהריטפו מעיד משבח רבוי הרעו. מעין סברת הרמב״ם כותב למוקי יוסף, יש לתמויה, איך סמכי חומר להטיה מפני זה איסור אי שסיש החומר? הריף פה משבח רב הרו, ביטר את זה שתיר אז. קים לי לרבונן דממילס דוד על הגלויה, ושחמרת אליה בסויף וכל כך, ודאי, קוש דקומאסית. בענן צהדה ופרסום כזה, נחשב בכל מקום, כעדוס גמורה, והכוסף מוס לא ילך החומים. אז זה אחד היסודות שאני מרבה לדבר עליו, ובמתנסו שבדבורים יש סימן שלם על הכוסף מוסרי חכומי. כותב הנמוקי יוסף בשם הריטפו בשם רבו הגדול הרעו, בכל התחום של בירור הכוסף מוסרי לחכומי, ויש כוח ביד חכומם לחדש מן הסברה שבעניין כל כך אמור, בפרט שהעד חושף את עצמו לחשש של בו הורג ברגלו, יש להאמינוי והכוסף מוסרוי לחכומי. אז אלה הדרכים היסודיות בסוגיה של עד אחד בעדוס איש. אז עסקנו היום ביסוי דיני עדוס, בשני עדים שנאמנים בכל התורה כולו ועד אחד שפסול ברוב דיני התורה. ואמרתי את הנר אני הסדיתי בדקותם של העניינים. אז השבוע אנחנו קוראים את פעם של שויפתם, שויפתם ושויתם תיתן לחור בכל שורך. כותב רשי, למען תיחי ויורשתו, כדאי הוא מינוי עדיון עם הקשרם להכריס את ישראל ולהושיבם על אדמתם. אנחנו מרבים לעסוק בתורתו של קצוי סחוש. אנחנו, כל עולם התואר כולם, הוא המלך של עולם התואר. אבל הקצוי סחוישן היה גם דרשן מופלא. אין לנו ספרים בדרוש של הקצוי סחוישן. הקצוי סחוישן הנחיל לנו שלושה ספרים עצומים. הקצוי סחוישן אב נמלואים ושף שמייצה. אבל בהקדמה לשף שמייצה יש דברי דרוש מופלאים של הקצוי סחוישן, והוא נדרש לפרש את דברי רשי שהם דברי חזל וספרי. כדאי הוא מינוי שויפתם להכס אססור ולא השיבן על אדמוס המשואל ועל הקצויס. מה זה עצם מינוי השופטים? חזל לא אומרים כדאי אוכיס משפוטים או דרכי היושר. כדאי הוא מינוי שופטים להכס אססור ולא השיבן על אדמוס. כי בפסוק כתוב שויפתם ושויתם תיתן לכו בכל שעורךו ויורשתם למען תיחי וירשת סורץ. הצויס משיב עם שאלה נוספת. זה מנהג יהודי. כל תשובה מתחיל עם קושיה. שואל צייס החוישן, מה בין הסיפור של אנשי סדום שפוצצו אורץ על פיו ונכחידו על פני האדמה לסיפור של פילגש בגבע? כאשר אנחנו קוראים את שתי הפרשיות האלה, הסיפור דומה להפליט. הסיפור דומה להפליט. בסיפור של גבע שמסופר בנובי הייתה מגפה, קודש ברוך הוא הניש את אנשי גבע, אבל הם שרדו. סדום נכחדה כמהפכת סדום ועמורה. אומר קצת סחוי שני, יש הבדל גדול בין שני הסיפורים. המעשים היו דומים, אבל החוקים היו שונים. אנשי סדום חוקקו חוקי רשע. זו הייתה חברה שמבוססת על חוקי רשע. בלבש וגיבו היו להם חוקים ישרים, אבל הם עברו על חוקיהם. היו להם שופטים, אבל לא שמעו בכולם. יש תקווה לאחריסם ויש שכה לפעולוסם, אבל חברה שמשליטה את אורחותיה על הרשע, אין תקווה לאחריסם ואין שכה לפעולוסם, ולכן כמהפכת סדומה ועמורה. מה שאין כן בפילגש בגבעה, לא עמדו במבחן, לא קיימו את חוקיהם, עשו מעשי רשע, נענשו וחזרו למוטב. אבל כאשר חברה משתיתה את אורחותיה להתחיל על חוקי רשע, אין להם סיכוי ואין להם תקווה. אומר קצי סחושן, לפי זה כדאי הוא מינוי השופטים. עצם מינוי שופטים כשרים כבר יש בו חשיבות עצומה להכריס את ישראל ולשיבן על אדמוסה. לא תמיד יקיימו את מצוותו, לא תמיד ילכו באורחות יושר, אבל עצם מינוי דיונים כשרים כדאי הוא להכריס את ישראל ולשיב על אדמוסה. ואני תמיד אומר, כל מה שאנחנו עומדים בחודש אלו צריך להיות עם הבת של אלו. אני חושב שיש לדברים משמעות גם בחייו של כל אחד ואחד, של כל אחד ואחד. ואנחנו עומדים לפני הקודש ברוך הוא בחודש אלו ביום מנרון ואומרים, רצוננו לעשות רצוננו. מי מעקב צור שבייס לשיבת מלכיס, יש לנו הרבה תירוצים. יש לנו הרבה תירוצים. מי מעקב? אבל הקודש ברוך הוא מביט בתוך הנקודה הפנימית שבליבנו, רצוננו לעשות רצוננו. אנחנו רוצים להיות טובים. לא תמיד אנחנו עומדים במבחן, אבל אנחנו רוצים להיות טובים. וכמו חברה, חברה שמשתיתה את אורחותיה על חוקי צדק, מינוי דיונים כשרים, אז יש להם סיכוי. כך בכל יוחד ויוחד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, רצוננו לעשות רצוננו. אנחנו מקווים להיות טובים, רוצים להיות טובים, מקבלים על עצמנו להיות טובים, אז יש תקווה להכריס ויש שכה לפעולות. אז זה פירוש אחד בשויפתם, בשויפתם תיתן לכל אכול שורך ושל קצוי סחוש. הקדוש הסלבי אומר פירוש נוסף בשויפתם, בשויפתם תיתן לכל בכל שורך. בסגנון משלו, רב לוי יצחוק מברדיצ'ו. והוא אומר, בעולם הזה אדם לא יכול לבחור מי השופטים שלו. אתה הולך לבית משפט ואתה... זה עניין של מזל, אם יש לך שופט קשוח או שופט רחמן. אבל בכל שורך ובבייסן של מעלה, כל אדם ממנה לעצמו את השופטים שלו. וזה בדרך דרש, בדרך הסידס אומר, הקדוש הסלבי, שויפתם ושויתם תיתן לכו בכל שורך, וזה בבייסן של מעלה. משום שהמרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל המעבר על מידו יסוף מעביר לו על כל פשעו. במידי שעוד המועדת, מועדתן לא ימין השמיים. השם צילחו. השם צילחו פסוק בתהילים. ויש פירוש שכתוב גם בנפש החיים. אמנם נפש החיים אומר שזה בדרך צחוס. אבל הפירוש הזה כתוב בנועם על המלך בשם הבעל שם טוב וגם בנפש אחת. השם צילך לפי פשוטם של דברים שהקודש ברוך הוא מצל על האדם ומגן עליו, כמו אדם שחוסה בצל אילן שמגן עליו מן השרב, מן השמש. אבל חיים בבלוז'ן ו... בבל שם טוב, שניים פירשו פירוש אחר, השם צילחו. כאשר אדם מצל, אדם לא יכול לברוח מהצל שלו. כל תנועה שעושה האדם, הצל יעשה אחריו. גם אם אתה מהיר תנועה, אתה לא יכול לרמות את הצל שלך. קודש בוח הוא נוהג עם האדם כמו הצל שלו עצמו. במיד יש עוד המוידד, מוידד אין לו עם מן השומיים. כאשר אדם הוא רחמן עם חבריו, מרחמים עליו מן השמיים. הוא שאמרו חזר. כל המעביר על מידוי סוף, מעביר לו על כל פשור. וזו סגולה מופלאה לימי הדין והרחמים. אומר הפרדית שבא, שויפתם ושויתם תיתן לכו. אדם יכול לבחור את השופטים שלו בבייזו של מעלה, בדרך שהוא נוהג עם חבריו. כאשר אדם רחמן וותרן, גם השופטים, הדרך שישפטו אותו זה במידת הרחמים. כאשר הוא קפדן ומקפיד על חבריו, הוא מביא על עצמו את מידת הדין. אז כמה טיפשו איש הרעים שמקפידים על חבריהם, בפרט בחודש אלול ובימי הדין והרחמים. אין סגולה חשובה וגדולה מזו. ונהוג בימים האלה בוותרנוס, ברחמים, בחמלו, להעביר על מידותיו, לא להקפיד עם חבריו, וכך הוא מביא על עצמו מן השמיים את מידת הרחמים. אז היום היה ראש חודש אלול, שיהיה לנו חודש טוב, ושנדע לנצל את החודש הזה להתכונן ליום הנרואים, שהקודש ברוך יגזור עלינו גזירס טויבס, ושתבוא עלינו ועל כל בית ישראל שונתוי ומסוכו של מידס הרחמים של בון החי ומזוין הרוויח, שנשמע ונתבשר בסוירס טויבס ישועס ונחומס, ושנזכה בקורו ביומנו וישועס ישראל הביאס גואל צדק במהירו ביומנו. Thank you.